בוקר טוב רבותיי, אנחנו לאור בקשת הכיתה הקדושה אנחנו עוסקים בסיפור יציאת מצרים, ובפעם הקודמת שאלנו שאלות רבות, נכון? ובעצם בפעם הקודמת הגענו לתובנה שחלק מרכזי מסיפור יציאת מצרים בכלל עוסק בניסיון להוציא את מצרים ממצרים. כלומר, גם מצרים היא כתובת ויעד ביציאת מצרים. מצרים היא האנושות, מצרים זה התרבות, מצרים זה העולם, וישנה מטרה להוציא גם את מצרים ממצרים. עמדנו על כך דרך כמה נקודות. קודם כל, מזכיר לכם את מה שעשה יוסף הצדיק, שהביא את מצרים למצב שבו הם ביקשו להיכנות לעבדים, ואז מהמקום הזה, אתה יודע, אפשר להגיד הרבה דרשות על הגנות, בגנות העבדות ובגנות הזה, אבל כשזה מגיע, עובר לעשייתם, יש לך אפשרות לקנות את העם לעבדים ואתה לא עושה את זה, זה אין לך לקח יותר מהדהד מן הדבר הזה, שהחירות של האדם איננה דבר שסוחרים בו. זה מה שניסה יוסף לעשות. ואחרי זה ראינו שבעצם התורה היא כביכול מתחשבת בטיעון המצרי. היא מתחשבת לא רק בסיפור יציאת מצרים, תודה, לא רק בסיפור יציאת מצרים עצמו, אלא גם רטרואקטיבית, לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו וכן על זה הדרך, והתורה מתחשבת בטיעון הזה, ובעצם הסיבה שמשה רבנו נבחר להוביל את יציאת מצרים, והיא גם הסיבה שבגללה הוא מסרב, היא כי רק משה רבנו באמת מכיר את המצריות מבפנים, ורק משה רבנו יוכל ללוות את התהליך הזה באופן המכבד ביותר, העדין ביותר כלפי מצרים, הביקורתי ביותר נקרא לזה ככה, כי אם משה רבנו חותם אחרי כל שלב, זה אומר שעשינו את כל מה שאפשרי כדי לתת למצרים את כל האפשרויות לוותר על העבדות. כלומר, יש כאן בעצם איזשהו ניסיון לבודד את הרצון המצרי ולראות האם באמת פרעו מעוניין, יש לו רק כאילו בעיות טכניות, הוא כבר התרגל לעבדות, כבר קשה לו לשחרר, אבל אם נעזור לו להתגבר אז הוא באמת יבחר בבחירה המוסרית, או שפרעה כבר התאהב בעבדות עצמה. זו הסיבה שמשה רבנו מסרב ללכת ולגאול את עם ישראל, כי משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, בראת אותי טוב, ותראה אותו כי טוב הוא. המידה הכי הכי ראשונית של הטוב זה הכרת הטוב. משה רבנו יש לו הכרת הטוב למצרים. פרעה ואחרי הכל, פרעה הציל אותו, בתיה הצילה אותו. אז תשלח, ביד תשלח, אני לא יכול לבוא להקות את מצרים. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל זה בדיוק העניין, אני לא, בכלל לא רוצה להקות אותם. אני רוצה לעזור להם להשתחרר בעצמם מכבלי העבדות. ואני עושה את זה מין חזרה מהירה, וזו כנראה גם הסיבה לכך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תלך לפרעה ותגיד לו דבר ראשון, דרך שלושת ימים נלך. זה לא הונאה, זה לא תרמית חלילה, זה באמת הייתה כוונה כזאת. כלומר, הייתה אפשרות שיציאת מצרים תהיה תהליך הדרגתי. הם קודם כל ילכו דרך שלושת ימים, ואז יחזרו. ואחרי זה ילכו בפעם הבאה דרך שישה ימים, ואז יחזרו. אחרי זה ילכו דרך חודש, ואז יחזרו, ועד שהם יצאו לגמרי. אולי, קצת כמו שהיה אמור להיות, אנחנו מסמיכים גאולה לגאולה, כמו שנראה שעל פניו, שהיה אמורה להיות הגאולה האחרונה שלנו. הבריטים קבלו את המנדט על הארץ, נכון? לא בבת אחת אנחנו מקימים מדינה, זה לא, אנחנו עדיין לא יודעים איך עושים דברים כאלה. אז ישנה הצהרת בלפור, ואז הבריטים מקימים כאן מדינה, ובשלב ראשון הם בונים פה את המקום, והם מוסדות שלטון, בואו נגיד שהם לא מרשיים. ועוזרים לנו להקים את מוסדות היישוב. אנחנו גם רואים מהם איך זה נראה, איך נראית ממלכה, איך נראים מוסדות שלטון. וכעבור תקופה של, לא יודע, לאט לאט הדברים מתגברים, לאט לאט הם מוותרים על, כמו שקרה אגב אחר כך, כמו שקרה נגיד עם הונג קונג. הרי בהונג קונג הבריטים לאט לאט ויתרו על סמכויות, עד שהם העבירו את הכל, נכון? אז הם כל פעם ימסרו לנו עוד איזה כל מיני סמכויות. בהתחלה סמכויות אזרחיות, אחר כך סמכויות כלכליות, אחר כך סמכויות משפטיות, ובסוף סמכויות ביטחוניות וצבאיות. חבר'ה, אתם עומדים על הרגליים, אנחנו יוצאים מכאן, תכריזו על עצמאות. ואפילו, יכול להיות שבהחלת העצמאות אפילו יהיה נציג בריטי שהיה עומד שם. אבל הם החליטו להרשיע, וקרה מה שקרה. כן? אז גם פרעה היה על המסלול הזה. כלומר, אם הגיע משה, עם הרבה מאוד כבוד, משה גם דובר את השפה המצרית. ואמרתי לכם בפעם הקודמת שרשי בשני מקומות אומר שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה לחלוק כבוד לפרעה. לחלוק כבוד למלכות. בשני מקומות רש"י מביא את זה. מה? בועל פרעה. ועוד מקום אחד לפני כן שאני כרגע לא זוכר, אבל בשתי מקומות רש"י ציווה... מה? לא, לא, בספר שמות, בספר שמות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך, העולם שהכל נהיה מדבר. ומשה רבנו מגיע. ועכשיו בואו ננסה מעולה. מה זה אומר? למה יעניש? למה אתה, דן זה יעניש? דן, אני אדון אותם. אולי הם יקבלו שכר. שהם מילאו את שליחותם. גם את הגוי, הכל שפיט מה שנקרא. גם את הגוי, אני אדון. זה יהיה מערך, ויכול להיות שהגוי הזה יקבל שכר, אז שהוא מילא את שליחותו. כן? והוא לא יפריז מעל ה... ועכשיו אנחנו עוברים לביצוע. בסדר? תראו כמה, הרי כשקוראים את זה בעיניים כאלו, זה דבר מדהים. סליחה, אני עושה עוד איזה חזרה. גם ראינו שהמופת שנתן הקדוש ברוך הוא למשה, נחש שנהפך למטה וכו', זה בעצם משה בעצמו. משה אותיות מטה, הוא יודע, מכיר היטב את הנחש המצרי מבפנים, והוא בעצמו נהפך למטה האלוהים. דווקא בגלל הכפילות הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא אותך אני רוצה. תת ושין מתחלפות. אתה מכיר דת לנש? הילד אומר, אני רוצה... מה? אני רוצה... יש כאילו תת ושין מתחלפות. תלום, נכון? במקום להגיד שלום, אומרים תלום. מה תומך? את אמת דורחת. תת ושין מתחלפות. הספקנו כבר, הספקת לשכוח. אז... עכשיו בואו נראה. הרי זה כמעט מעורר גיחוך, בסדר? הדבר הזה. הרי הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ואין שום מציאות מבלעדו יתברך. אז למה הוא שולח את משה רבנו לעשות מופתים שגם המצרים יודעים לעשות אותם? נכון? הרי המכות הראשונות, דם, עד קינים, גם החרטומים יודעים לעשות את זה. למה? זה כאילו יוצא חילול השם. הנה, מגיע משה נציג האלוהים, והחרטומים, אתה מאיים עלינו. ממש רואים איך ההנהגה האלוקית הולכת בעדינות. בסדר, בלי מכות, בלי אלימות, בלי זה, בואו נתחיל בטוב. בואו נתחיל לעבור היום נעבור על המכות, ונראה מי המכות עד קריאת ים סוף, ונראה את ה... איך קוראים לזה בצבא? נועל דרדור. דרדור אמצעים. איך לאט לאט הקדוש ברוך הוא מדרדר את האמצעים על מצרים. בהתחלה מגיע משה לפרעה ואומר לו בנחת, בכבוד, בדרך ארץ. ואחר באו בפרק ה', באו משה ואהרון ואמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ואז פרעה אומר, סליחה, מי מדובר? ואמרו אלוהי העברים נקרא עלינו, נלכנה דרך שלושת ימי במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו, פן יפגענו בדבר ובחרב. הנה, סליחה, זה המקום. מה צריך להיות כתוב פה, פן? פן יפגעך. בדבר או בחרב, נכון? ככה צריך להיות כתוב בפסוק, אבל איך כתוב? פן יפגענו, מה אומר כאן רשי? לשון כבוד למלכות. זה לא דרך ארץ להגיד לפרות, שמה, או שתשחרר אותנו, או שיהיה עליך דבר בחרב. אז הם דיברו בלשון כבוד, כאן רשי אומר את זה וגם בעוד מקום. ואז פרעה אומר, לא, אני לא זה, לכו לסבלותיכם, זה לא מספיק לי. טוב, שימו לב, כאן זה מגיע בלי שום מכות, בלי שום דבר. ואז... בפרשת ואירה, לא בפרשת בו, אחרי כל הפסוקים, כי ידבר עליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת, זה כבר בפרק זין, תעשו את המטות, שוב פעם תנין, וגם החרטומים עושים את זה, ומתחיל שלב א' בעניינים. מהו שלב א'? שלב א' זה פרק זין, פסוק י' ד'. פרעה מלא מעצמו, נפוח מעצמו, מלא גאווה. אומר הקדוש ברוך הוא, אולי אם טיפה נפוצץ את הבלון הנפוח הזה, הוא יתרכך. אז ויאמר אדוני אל משה, כבד את פרעה מעין השלח העם, לך את פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור. הפסוק הזה מספר את כל הסיפור כבר. להתייצב לקראת מישהו, זה אומר לחסום לו את הדרך. כמו... לא האתון, אלא מלאך. המלאך התייצב. והתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. זה הפסוק. כשאתה מתייצב לקראת מישהו, אתה חוסם את הדרך. אז חז"ל כאן אומרים שפרעה היה משחק אותה שהוא אלוקה, כן? והוא לא צריך לשירותים. בבוקר היה קם לוותיקין בשביל זה, כל אחד הוותיקין שלו, היה קם לוותיקין בשביל ללכת לשירותים. ואז משה רבנו חוסם לו את הדרך, ומשה הוא רבנו, רבנים יודעים לדבר, אז הוא נותן לפרעה איזה שיעור כללי ככה, בענייני פסח, בענייני, מעריך לו. עכשיו פרעה לא נעים, הוא... הוא אומר לו, אתה יכול, לא, לא, שנייה, אני רק רוצה, יש לי עוד כמה דברים להגיד לך, וכאילו, זה ניצב, והוא בינתיים, זה, ויש פה גם לא נעים כבר, מכריחות, כאילו, המטרה היא לפרק ולפוצץ את הנפיחות העצמית, וכן להעמיד את פרעה באיזשהו מקום של מבוכה. אבל זה עדיין מאוד מאוד סטרילי. אף אחד לא רואה את זה, הוא לא מבייש את פרעה ברבים, זה רק משה ופרעה, וכאילו, אומר, מה, תגיד, על מי אתה בא לעבוד? אתה יודע שאתה בשר ודם, אז יאללה, בוא, תרד מהאולימפוס, אני בא אליך, כן? והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. למה זה כזה חשוב? המטה אשר נהפך לנחש, כאילו, קח בידך את היכולת להיות, לדבר אליו גם בכבוד, לא רק ללעוג לו. מה? מה? לא, הכבוד בא מהנחש, לא מהמטה. הנחש זה הביטוי למצרים. המטה אשר נהפך לנחש. אגב, אז אפשר גם להגיד, הנחש אשר נהפך למטה. מה זה המטה אשר נהפך לנחש? אז זה... אתה רואה שכאילו הנחש בתור סמל מצרי הוא משה משחק איתו. כלומר, משה מגיע והוא יודע גם כאילו לדבר אל האנושות, לדבר אל המצריות, לפחות בשלב הראשון, בכבוד. ואז מכה ראשונה, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. טוב, מכה דם, לא אומר, זה מכה, זה מאוד מאוד מינורית. שבעה ימים... קודם כל, הדבר הזה יכול לקרות גם, קורה שלפעמים ישנו איזשהו זיהום באגמים והם מחליפים צבע. זה לא איזה משהו שקדוש ברוך הוא מראה בבת אחת את גבורתו. זה ממש הקדוש ברוך הוא כביכול מצמצם את עצמו. וגם במצרים, זה לא שמצרים אין להם מה לשתות, חזל אומרים, אם הם קונים מהיהודים, אז זה משהו, זה לייט כזה, מכה לייט, כן? למה לא לתת להם כף או לפרק להם את הצורה? אתה רואה ש... בוא, הנה, בוא נתחיל קצת זה. לא זה. לא שעת פרעה גם לזאת. מכה הבאה, מכת צפרדעים. שוב פעם, זה מכות, מה נגיד לכם, זה בעיקר ויזואלי כמעט אפשר להגיד. רעש וקרקורים ולא נעים וכל זה, אף אחד לא מת מזה. אף אחד לא... זה קצת לא נעים, זה גם לא הרבה מאוד זמן, שבעה ימים. אבל כאן פרעה קורא למשה ואהרון ואומר, העתירו אל אדוני ויסר הצפרדעים ממני ומעמי. ואז משה אומר פסוק מאוד לא מובן, ואומר משה לפרעה, התפאר עליי, למתי יעתיר לך ולעבדיך ולעמך, להחריט הצפרדעים ממך ומבתיך, רק ביאור תשארנה. כאילו, פרעה אומר למשה, תתפלל עליי, אומר משה רבנו, בסדר, אבל בוא תגיד לי, מה הנוסח התפילה? קודם כל, איך קוראים לאמא שלך, איך קוראים לשרים שלך, מה שם ההורים שלהם, מה העם שלך צריך, מתי בדיוק? כאילו, תפילה לפי הזמנה. מה זה הדבר הזה? רואים שמשה רבנו התפאר עליי הכוונה, זה מיד נאמר, הפסוק הבא, זה מפורש, למה? ושרו צריך להגיד, הצפרדעים, ממך ומעמך וכו', למה? ויאמר למחר, ויאמר כדבריך, למען תדע כי אין כאדוני אלוהינו. כלומר, פרעה הוא הכתובת מרכזית ביציאת מצרים, לדעה שאין כאשם אלוהינו. ולכן מאוד מלטפים אותו, לא רוצים לשבור אותו. עכשיו הרב מידן מסביר, שסביר שמאוד התיישב על ליבי, שהקשיית הלב של פרעה, אמרנו את זה בשבוע שעבר נראה לי, היא לא באה לשלול את הבחירה, אלא היא באה להעמיד אותו כל פעם מחדש על נקודת הבחירה. כי אחרי שאתה חוטף איזה מכה, אז כאילו איבדת את הבחירה. ואנחנו רוצים שפרעה והאנושות תבחר בחירות ולא בעבדות, אז לכן כל פעם מקשים את ליבו כדי להחזיר אותו חזרה לנקודת האמצע. אתה תראה שזה לא ככה. טוב, הלאה. אחרי הצפרדעים מגיע מכת קינים. זה מכה שעד היום יש לנו את המגדלים חיות מחמד, אנשים בבתים, וזה הקינים. בסדר, אז גם פה זה לא איזה משהו שמישהו מת מזה, זה לא נעים וכו' וכו'. טוב, אתם רואים ששלושת המכות הראשונות זה איזה מין, כאילו זה... עדין, ליטופים, אפילו כלכלית מצרים לא נפגעו מזה. בטח לא... טוב, עוברים לשליש הבא, לשלוש הבאות. מכת הרוב. מכת הרוב, בפרק ח' כבר, פסוק תזיין, או זה כבר נראה דבר יותר רציני, מגיעות חיות רעות, וכו'. ויכולנו לחשוב אולי, אולי, שהערוב באמת טרף את כל הבהמות וכו', אבל אנחנו מבינים שזה לא כך, מדוע? כי יש... בדיוק, אנחנו עוד נגיע למכת ברד, וגם אחרי מכת ברד יש לפרעה 600 סוסים לרדוף אחרי בני ישראל. אז גם פה כנראה בעיקר מדובר בהרתעה. ותשחט הארץ. הולכים הריות וזה, זה לא נעים, מפחדים. והנה, לכאורה, יש כאן איזה התרככות של פרעה. ואומר פרעה, אנוכי השלח אתכם וזבחתם לה' אלוהיכם במדבר, רק אחרי כך תרחיקו ללכת, תעתירו בעדי. כאילו, הוא מסכים. יש פה, איזה התרככות. והוא מבקש תפילה. כלומר, האנושות מבקשת מעם ישראל שיתפלל עליה, זה נפלא מאוד. ואז משה מתפלל, ויעתר אל אדוני, וכבר אמרנו שכשמשה מתפלל, הוא מתפלל על פרעה, ופרעה מכביל את ליבו גם בפעם הזאת. טוב. אחרי זה מגיע דבר. עכשיו, אתם ודאי יודעים, ודאי שמעתם, ודאי קראתם, ודאי חקרתם בנושא, שלפני קרוב ל-800 שנה, משהו כזה, 700 שנה, היה הדבר באירופה, המגפה השחורה, כמה זה? עכשיו, נחלקו הפוסקים, כמה מתו, 50%, 60%. המונים, המונים מתו. דבר זה מכה שלא מבחינה בין אדם לבהמה, אין, זה מגפה. זה טוטלי, נכון? אין פה משחקים. מה אומרים? זה חיידקי אנטרקס, נראה לי אומרים, זה היה. זה דבר. גחלת, קוראים לזה בעברית. אז הוא סוף סוף מגיע מכה רצינית. או! סוף סוף מצרים ככה ימותו. מי מת בדבר? השיר, קצת לא מדויק פה. אלוהי אלו עשר המכות, ויהי האדם, הצפרדע והקינם, מכת הרוב של חיות רעות, עד כאן מעולה. בדבר מתו הבהמות. כתוב, כן, הבהמות, זה דווקא נכון. מי מת בדבר? מקנה מצרים. מקנה זה הכבשים והפרות. מה עם הסוסים? מה עם בני אדם? דבר, לא מבדיל. לא, 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 לא. כן? כתוב כאן. נכון. לא, חשוב לראות כאן את ההבדל בין ההזהרה לבין הביצוע. כתוב ככה. אם מעין אתה לשלח ואותך מחזיק בה, הנה אדוני יהיה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר, בצאן, דבר כבד מאוד. יש כאן קל ופרט. ויפלא אדוני במקנה ישראל, במקנה מצרים וכולי. ויעשה אדוני מועד לאמור מחר, יעשה אדוני את הדבר הזה, ויעשה את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים. וממקנה בני ישראל לא מת אחד. אז מי מת? בסוף מתו רק הכבשים והפרות. לא מתו לא הסוסים, לא הגמלים ולא החמורים. כלומר, היה איום, אבל הביצוע היה מאוד מאוד מרוכך. שוב פעם, אתה משאיר אצלם את הכוח הכלכלי המרכזי. טוב, ויכבד לב פרעה. המכה הבאה היא קצת יותר... מתחילים לגעת בגוף. מכת שכין. מכת שכין, טוב, ירודים. לא נעים. לדעתי, מכת שכין היא מקבילה להנה יוצא המימה, והמטרה היא, מה שנקרא, לפרק את הפוזה המצרית. המטרה היא לא באמת להעניש אותם בגוף, אלא המטרה היא לגרום עליהם למצב. אתם יודעים שהאדם שהוא, אמר לי פעם את זה, רופא, רופא פנימאי, תמיד נהיה בריאים, כל עם ישראל, עד 120, הוא אומר שהאנשים שמגיעים למחלקה פנימית, אז יש הידרדרות חמורה בדרך כלל במצבם, ברגע שהם לא מצליחים לשלוט על הסוגרים שלהם. כשהם עוברים למצב טיטול, זה מכניס אותם לנועל טיטול. כאילו משהו, ברגע שאתה זה, אז כל הכבוד, כל הדיגניטי אומרים באנגלית, הכבוד העצמי כאילו נפגע בזה. אז כאילו, אתה מכניס אדם לאיזשהו מצב שהגוף שלו קצת משבש אותו, זה מוריד לו את כל הגאווה ואת כל ה... אז זה מה שמשה עשה כשהוא עמד מול פרעה, וזה מה שקורה גם במכת שכין. אז החרטומים מתגרדים, לא יכולים לעמוד, מתגרדים. יאללה, אחרי, תצאו מהסרט שלכם. ויחזק. ואז מגיעה מכת ברד. סוף סוף מכה רצינית. סוף סוף מכה שבאמת אפשר להיפגע ממנה. למרבה הפלא, יש פה פסוקים רחבים של התראה על המכה שהולכת להגיע. כן, יש את המערכון החמוד הזה מצוק איתן, שמתקשרים להפציץ בעזה, היחידה להפצצה, והם כאילו מנסים לתאם איתם, מתי אפשר להפציץ, שלא תהיו בבית, מאיפה להתחיל את ההפצצה, מהסלון, מהמדבר, כן, זה... וזה, והוא כזה, כן. אנא איסמי עודד, שו איסמק אינטה. לא, טוב, אל תבואו. אז הוא אומר לו ככה, בפעם הזאת אני שולח וכו', זאת אומרת, יפה את כל ליבך בעבדיך וכו', כי עד עכשיו שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר ותיקחת מן הארץ, אולם בעבור זאת עמתיך ועבור אותך את שמי וכו', עודך מסתולל בימין, אני ממתיר כעת מחר ברד כבד מאוד. אשר לא היה כמוהו במצרים, ומן היום יבזדה בעלתה. או, זה דבר רציני. אבל אז מגיע מה? פסוק שאי אפשר להאמין שקוראים אותו. ואתה שלח העזת מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. חיות כפיים סוערות. אז למה אתה מוריד ברד? הקדוש ברוך הוא מוריד ברד, אומר למשה רבנו, תגיד לפרעה שהולך להיות ברד, ותגיד לו שיכניס מהר את כולם הביתה שאף אחד לא ייפגע. זה רציני, אני שואל אותך. ככה עובדים? אתה רואה, אז מפה אתה גם למד שגם לא מתו בדבר. שבדבר מתו רק הכבשים אולי. נכון? ועוד נשאר עוד מקנה. כן, אז כבר הזכרנו את הקש בגג הזה. את כל העדינות הזאת, חבר'ה, אנחנו רוצים להגיע, אם אפשר אפשר גם באמת לתאם, אם נגיד אדם רוצה לעשות שיפוץ בעזה. במקום להביא קבלן הריסות. מרים טלפון לחיל האוויר, אפשר? עם פצצה של 250 קילו, תסדר לי את העניינים. עד מתי נפציץ מחסנים ובתים ריקים ונעשה עבודה לקבלנים בעזה? אה? כן. כן. הירא את דבר אדוני מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. או, אז קודם כל אנחנו מגלים שזה פועל. שישנם אנשים ממצרים שהם יראי השם. אומנם עליהם אמר רבי שמעון בר יוחאי, הטוב שבנחשים הרוג, כשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצת את מוחו, כי מהאנשים האלה שניסו את מקניהם, מהם לקח פרעה סוסים לרדוף אחרי בני ישראל. אבל הם נסים. והנה התקדמות, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר אליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. או, אתם רואים איך האנושות מתקדמת? יש פה התקדמות מסוימת. הוא אומר, השם הצדיק ואני רשע. עושה תשובה, הוא אומר, חטאתי. או, לכאורה הגענו לזה, ועכשיו, אם עכשיו הכל היה מסתיים, אז זהו, המכה האחרונה הייתה מכת ברד. כן. עתירו אל אדוני ורב מיות קולות אלוהים וברד ושלחה אתכם ולא תוסיפו לעמוד. מבטיח. ואז משה רבנו מתפלל כי תדע השם הארץ. אני יודע שעוד לא ירדתם לגמרי וכו'. שוב פעם הכביד את ליבו. אמרנו כל הכבדת הלב נועדה כדי שפרעה יחזור לנקודת הבחירה שלו בעצמה ויבחר לוותר על הדבר הנורא הזה של עבדות של ניצול, של השפלה, של המין האלה, שאנחנו רוצים שהאנושות תגיע למצב שהיא מקיאה מתוכה את העבדות. לצורך העניין, הצהרת העצמאות של ארה״ב של אמריקה, שהיא האומה המרכזית, לא המרכזית, עם ישראל זה האומה המרכזית, אבל היא האומה המובילה באומות העולם, כן? היא מתחילה ככה. אנו מאמינים שכל בני האדם נבראו שווים ושאלוהים יצר את כל בני האדם עם זכויות שלא ניתן לקחתן או משהו כזה. זה מתחילים, זה הסיפור. לא ניתנים לראות, נכון? או, יפה, יש כאן יהודי מפוקח שמכיר את הצהרת העצמאות היטב וכן על זה הדרך. ואז הם מסבירים, אם נמצא את עצמו עם באיזושהי סיטואציה שהוא נכבש על ידי עם אחר וזכויותיו נשללות, החירות האלוהית של אלוהי המשפט, זה נאמר שם בהמשך, אלוהי המשפט, לא רק סתם אלוהים, אלוהי המשפט, מחייבת אותו למרוד, לפרוש ולעמוד על עומדו. כלומר, ההצהרה היא הצהרה של חירות. אנחנו רוצים שפרעה יעשה את זה. אחרי מכת ברד. וזה לא קורה. הוא אומר את זה מתוך הלחץ של המכה, אבל אחרי שמורידים לנו את המכה וקצת מחזירים אותו, עוד פעם הוא חוזר. יפה. כן. עכשיו, בפרשת בו ישנה עוד פרשת מים, כי אמרנו, יכול מאוד להיות שכל המכות האלו, מכיוון שהם ליטופים כאלו, עדיין כלכלית משתלם לפרעה להחזיק את העבדים. בסדר? כלומר, בסדר, חופתים מכה פה מכה שם. עדיין, אני לא אבטר על כל הכלכלה המצרית, על כל המנועי הכלכלה ש... מונעים על ידי העבדים בגלל מכה כזו או אחרת. אבל בפרשת בו נשמטת הסיבה המרכזית שבגללה פרעה אוחז בעבדים. כי מה אומרים לו החרטומים? מגיע מכת, אחרי מכת ברד מגיע מכת הרבה, נכון? ומכת הרבה זה כבר בלי רחמים, באמת יורדת כאן מכה כלכלית, ואז אומרים החרטומים, ויאמרו עבדי פרעה אליו העבדים, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהים, הטרם תדע כי עבדה מצרים. זה כבר לא כלכלי להחזיק אותם. זה עולה לך יותר מה שזה. כשאתה רוצה להילחם איזושהי תופעה, אתה דואג שמי שיעשה אותה ישלם כזה כנס, שזה לא משתלם לו להחזיק. אתה רוצה להילחם בשבחים, אז אתה אומר, מי שתופסים אותו עם שבח, אני מביא לו כזה כנס, שלא שווה לו להחזיק את הפועל הזה. זה הכל. זה מאוד מאוד פשוט. אז הם אומרים לעבדים לפרעה, אומרים לו, תקשיב, זה כבר לא כלכלי להחזיק אותם. אנחנו מפסידים יותר מרוויחים, אז הנה נשמטה הטענה המרכזית שאיתה התחלנו. מה הייתה הטענה? אנחנו, הם גונבים מאיתנו, הם לוקחים מאיתנו, אבל כבר התרגלנו אליהם, אנחנו לא יכולים יותר. זהו, אתה עכשיו רק מפסיד. הטרם תדע כי עבדה מצרים, והנה פרעה אומר, טוב, לכו עבדו, מה הולכים, נערנו, זקננו, וכו' וכו'. ויגרש אותם מעט פני פרעה. עכשיו כאן, מגיעה מכה משונה מאוד. משונה מאוד. שבעצם קוטעת את העלילה באמצע בלי כל כך הסבר. וזו מכת חושך. הרי מה קורה במכת חושך? לא קורה כלום. מה זה כאילו שביטה של המשק לשלושה ימים, זה הסיפור. לא קורה כלום. המצרים לא נענשים, אף אחד לא מת. מה הקטע של המכה הזאת? אז זה כל כך בולט שחזל מיד ממהרים להשלים באמצעות המדרש את תכליתה של המכה. מה הם אומרים? טוב, מכת חושך, מתו הרשעים מעם ישראל. זה לא כתוב, בשום מקום. חזל משלימים את התמונה. או לחילופין, מכת חושך, יכול היה לישראל להיכנס לביתו של המצרי ולהגיד לו, לראות מה יש לו ואחר כך, בסדר? אבל לפי פשוטו של מקרא, מה תכלית המכה הזאת? לדעתי, המכה הזאת היא בכלל לא קשורה לעם ישראל, אלא היא שיקוף למצב החברתי המצרי. רוצה לומר להם הקדוש ברוך הוא, תקשיב, היום אתם משעבדים את עם ישראל. עוד רגע אני מוציא אותם. אם לא תגמלו מהעבדות, אתם תתחילו לשעבד אחד את השני. בסדר? אתם מבינים? עכשיו אתה משעבד את היהודי, העברי. אבל כשלא יהיה עברי, אתה תשעבד את האח שלך המצרי. אתם... בנויים על שיטה פגומה. אומרים, יש פסוק, פסוק באיוב, ותעש אדם כדגי הים. מדוע משווים את האדם לדגי הים? הדגים זה בדיוק, החיה היחידה שאוכלת אחד את השני. אז גם בני אדם יכולים לאכול אחד את השני. איפה זה כתוב במכת חושך? בוא נראה. פרק י' פסוק א', ויאמר אדוני אל משה, נטה את ידך על השמיים, נטה ידך על השמיים, ויהי חושך על ארץ מצרים, וים יש חושך. ויהי משה את ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושים ימים, לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. איש את אחיו, על מי זה מדבר? על המצרים. הוא אח שלך. האנושות, חביב אדם שנברא בצלם, הוא אח שלך, אתה לא רואה אותו. אתם גרים בחברה שלא רואה את הזולת, היא רק רואה אותו בתור אובייקט לניצול. פשוט כרגע יש לכם את מי לנצל, את היהודים, אז כולכם מתנפלים עליהם, אבל כשלא יהיו כאן יהודים, מה אתם תעשו? אתם תנצלו אחד את השני. איזה חברה רעה הזאת היא חברה נצלנית שמנצלת את החלש, שגוזלת אותו, שחומסת אותו. החוסן של חברה נמדד ביחס שלה דווקא לחלשים, לנכים, לאוכלוסיות המיוחדות, לחולים. זה היחס, זה חוסן של חברה. בקצה ההפוך, הנאצים, ימח שמם, אמרו, באמת, כל האוכלוסיות החלשות, הן מעכבות אותנו מלהתפתח, אז הן... לפני שהם הרגו את היהודים, הם הרגו את ההומוסקסואלים ואת המפגרים ואת, ואת הנכים, ואת הם הרגו אותם. כי הם מבחינתם גם כן לא בני אדם, הם פוגעים בהשבחת הגזע. איזה חברה חולה הזאת, חברה שלא רואה השטחים, אלא עסוקה בניצול. אז זה שיקוף למצרים. ויש כאן הערה נפלאה של הגרא. מיד אחרי מכת חושך, מה כתוב? פסוק פרק י' א', לפני מכת בכורות, ואומר אדוני למשה, עוד נגע אחד אביאל פרעה בעל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשחוק קלה גרש יגרש אתכם מזה, דבר להם באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. ואז כתוב, ויתן אדוני אתכן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. אז קודם כל יש פה ניצחון חינוכי, אבל מי זה ישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה? מי זה ה... לא הבנתי, מי שואל ממי? מה? ממי? ממתי המצרי חבר? ממתי קוראים לו רעהו? אתה מכיר את הבדיחה של הרב ארוש? האריה התחתן. אז הוא הזמין את כל החיות לחתונה. מגיע גם העכבר, ככה עם צ'ק, בא לוחץ את היד לאריה, אומר לו, מזל טוב אחי. הוא אומר לו, לא זכור לי שאנחנו אחים. הוא אומר לו, גם אני לפני שהתחתנתי הייתי אריה. חזק, אה? ממתי המצרי הוא רעהו של הישראל? מה זה הדיבור הזה? עכשיו, עד רבה, הכינוי רעהו בתורה הוא כינוי מובהק למה? ליהודי. ליהודי. רעך, אמו במצוות. כי גוח, שיר, שור, איש את שור רעהו. כן? שור רעהו, הכוונה שור של ישראל ולא שור של גוי. נכון? ואהבת לרעך כמוך. תמיד רעך זה שאימך במצוות. אז רעהו כאן אומר הגרא, זה לא המצרי, זה היהודי. כלומר, משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לעם ישראל שישאילו אחד לשני. כדי שהמצרים יראו את ההבדל בין החברה החולה שלהם, הנצלנית והרעה והדורסנית, לבין החברה הישראלית שהיא מלאת חסד. איך אומר הרמב״ם בהלכות צדקה? אתם מכירים את הרמב״ם הזה? הרמב״ם בהלכות צדקה, הרמב״ם בדרך כלל לא מדבר ככה. הרמב״ם הוא מאוד שכל. אבל אומר הרמב״ם בהלכות צדקה, לשונו הזהב היא כזאת. מעולם, אומר הרמב״ם, לא ראינו ולא שמענו קהל מישראל שאין להם קופה של צדקה. לפני שאני מדבר איתך להלכות, אני מדווח לך שאין דבר כזה קהל מישראל בלי איזה ארגון גמח בתוכו. לא, לא מצאנו דבר כזה. מדינת ישראל מובילה את האנושות כולה בעמותות חסד, ממוצצים ועד כליות, בסדר? ברמה הזאת. מה?
הביטוח לאומי,
כן. יש מקומות שלא נעים לאנשים מסתובבים עם שתי כליות. הולכים ככה, מאחורי הגב, שלא יהיה יצער, קשת, שם הרבה תורמים. ואז, תראו מה קורה. המצרים רואים את אופי החסד בתוך עם ישראל. מה זה גורם להם? ויתן אדוני את חן העם בעיני מצרים. וואו, זה מוצא חן בעיניהם. איזה יופי. איזה חברה יפה. איך אמר לנו איזה חבר שנחת, היה בארצות הברית ונחת, הוא אומר, כאן הווייז עובד. מה הכוונה? לא, גם בארצות הברית יש ווייז, אבל אין דיווחים. פה, איך אתה נוחת? שוטר מאחורי העץ, תיזהר. שוטר עשה אפצ'י, רכב איתו, כל אחד מדבר. דוברים, דווחים, כולם פה, ביחד, עוזרים, מי שתראה הוא יעזורו. אין. תראו מה קורה כשיש גשם. כל הג'יפאים יוצאים מחוץ על חלץ את עם ישראל. יאללה, בוא נראה מי נתקע, מי זה. גם האיש משה גדול מאוד וכו'. טוב, נמשיך. טוב, אז נגיע מכת בכורות. כמה מכת בכורות? מכת בכורות זה ודאי מכה, פה כבר אנשים באמת מתים סוף סוף במצרים, אבל בהשוואה למבול, בהשוואה לסדום, זה עדיין ברחמים. סדום לא חילקו בין בכור ללא בכור, אלא ירדה עליהם ארטילריה ונגמר הסיפור. בוודאי לא במבול. כאן יש כאן עדיין איזה מינון מסוים. אחרי הכל זה אפילו לא רוב. כן? בכור הוא אחד בתוך משפחה שלמה. אבל סוף סוף פרעה נשבר. סוף סוף. ותראו את סצנת הסיום. ויקום פרעה לילה. הוא וכל עבדה וכל מצרים. ויקרא למשה ולאהרון לילה. ויאמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את אדוני כדברכם. עדיין מדובר על לעבוד את השם. גם צונכם, גם בקרכם, כחו כאשר דיברתם, ולכו וברכתם גם אותי. אני הייתי רוצה להיות שם, לצלם את האקט הזה, איך משה רבנו מברך את פרעה. הוא הרי ברך אותו מן הסתם, לא? פרעה הוריד את הראש, משה שם עליו ידיים, ברך אותו. יהי רצון שיהיה לך מעכשיו, תחזור בתשובה שלמה, תוביל את האנושות בדרך ישרה, עשה לו מי שברך. כמו שהרב משאש כותב בספרים שלו, כתוב בשלום השש, שמלך מרוקו היה קורא לו פעם בשנה, שיברך אותו, והיה מנשק לו את היד. ככה. היה מנשק לו את היד, חסן השני, לא עכשיו המוחמד הזה. גם עכשיו המוחמד הזה נתן איזה איתור לרב עמר. אבל חסן השני היה מוציא את כולם מהחדר, הוא אומר לרב, תברך אותי. וגם הרב עובדיה יוסף, בירך את מוברק, ביקש ממנו איזה משהו, מוברק אמר, אני נתן שאתה הרב יברך אותי. מורידים את הראש, מקבל ברכה. אז משה רבנו בירך את פרעה, ולכאורה הכל מצוין. ואדוני נתן תחיית העם בין המצרים, והשאילום, וינצלו את מצרים. זהו, היה אמור להיגמר פה. ואפילו אני אגיד לכם יותר מזה. התורה, הקדוש ברוך הוא, מה זה מפרגן לפרעה? חבל על הזמן. כי בסוף מה כתוב בפרשת בשלח? והיא בשלח? פרעה את העם. פרעה שלח את העם, אחרי שהוא חטף כאלה מכות, אחרי שהוא חטף... אומר הקדוש ברוך הוא, עזבו, אני לא נכנס לקטנות. פרעה שלח. פרעה. לא בגלל שהבריטים חזרו בהם, לא נעקר את הצהרת בלפור. בסדר, נכון, חטף מכות, בסוף, כך אומר אורחיים הקדוש, משייכים את זה לפרעה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, רק בשביל לסגור את הפינה, רק, ממש, אקט אחרון, בוא נראה שהוא באמת נתהר פרעה מהנמיכות הזאת, מהשפלות. של לשעבד עבדים. עכשיו זה כבר ניסיון מאוד מאוד קל. יש הבדל בין לא לשחרר עבד שנתחת לידיים שלך, נמצא, או בין לרדוף אחרי עבד שכבר יצא. די, הם כבר יצאו, הם כבר אחריך, הם כבר זה, עזוב אותך מהם. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תקשיב, בוא נעשה לפרעה איזה תרגיל קטן, לא מסובך מאוד, אז זה לא כזה, ככה, קצת נסמן לו, ונראה. אם פרעה השתכנע מוסרית, ערכית, שזה לא נכון להחזיק עבדים, אז אין שום בעיה, הוא לא ירדוף אחרי אף אחד. אבל אם עדיין לא קרה הדבר המוסרי, אז הוא יביא על עצמו את מותו. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תזכור מה אמרתי לך. אתה מלווה את כל התהליך. ראית כמה פעמים היה לו מפרצים שהוא יכל לצאת מהם בכבוד. תראה איך פרגנתי לו גם עכשיו וקראתי לו בשלח פרעה. הכל נתתי לו. עכשיו בוא נראה, נעשה לו עוד מבחן אחד אחרון ונראה מה יהיה. ואז פרשת בשלח. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר לבני ישראל, וישובו וכולי, ונגיע לבן הים, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. טוב. אז מה? וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והיקבת בפרעה בכל חילו, ועדו מצרים כי אינדה ועשו כן. ויוגד למלך מצרים כי ברח עם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם. ויאמרו, מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל מעובדיהם. תפך לו הלב. ועכשיו ברגע הזה פרעה יורד לגמרי ממדרגת צלם אנוש. כי לרדוף אחרי נשים וילדים, עבדים משוחררים, כדי לכבוש אותם חזרה לעבדים, זה אובדן צלם אנוש. ברגע הזה פרעה מציף עליו את הגלגול של המעשה החמור שהוא עשה, בתור אמנם שלב קצר בתוך השעבוד, אבל היה שלב שגם פרעה היה רוצח. לא ברור אם זה פרעה הזה או פרעה שלפניו, כי באמצע מת מלך מצרים, אבל באחד משלבי השעבוד רצחו תינוקות. ממהרים להסתיר את זה, זה לא, כנראה זה לא קרה הרבה זמן, אבל זה היה. היה רצח תינוקות, שלחו ילדים ליאור, משה רבנו היה נולד בעצם בתקופה הזאת, ואפשר היה להגיד שאולי אם פרעה היה זה, אז אולי היה מתקבלת איזה כפרה לדבר הזה. אבל עכשיו שפרעה מחליט לרדוף אחרי עבדים משוחררים, וחזל במחילתא אומרים שהוא קרת ברית עם השטן בכבודו ובעצמו. מי? עם המלאק. הוא שולח שליחים לעמלק שנמצאים באזור רמת נגב, מהר מהר תבואו, תרדו למטה לים סוף ותתפסו לי אותם. מה שמסביר את המלחמה עם עמלק, עמלק כבר מגיעים, פרעה טובע, אבל עמלק ממשיכים בתוכנית שלהם. לכרות ברית עם השטן, לרדוף אחרי עבדים משוחררים, ללכוד אותם לעבדות, זה אובדן צלם אלוקים. ובזה פרעה גזר עליו את מותו. אבל זה לא נגמר. מי שצריך לחתום את דינו של פרעה ולהוריד עליו את מסך ההיסטוריה, מי הוא? רק משה רבנו. הוא היחיד שליווה את התהליך מתחילתו ועד סופו. הוא היחיד שיכול להעיד על הרחמים האלוקיים האינסופיים, על האינסוף הזדמנויות, על האינסוף תחינות, על האינסוף אפשרויות, על כל טענה משפטית שפרעה העמיד, טופלה וניתן לה מענה. ולכן, רבותיי, שימו לב להבדל בפשוטו של מקרא. מי בוקע את הים? לא המתה. גם לא משה. קדוש ברוך הוא בוקע את הים. ויומר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו, ואתה הרם את מתך ונטה את ידך לים ובקעהו. אבל מה כתוב בביצוע? ויית משה את ידו על הים, פסוק א', ויולך אדוני את הים ברוח קדימה זה כל הלילה, וישם את הים לחרבה ויבקו המים. כלומר, משה רבנו היטה את ידו עם המטה, ואז התחילה רוח גדולה שלקחה כמה שעות כנראה, ולפנות בוקר נבקעו המים. מי עשה את זה? קדוש ברוך הוא. ואז המים נבקעים ועומדים כמו נד נוזלים. אבל עכשיו צריך להשיב את המים. פה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בכבוד. אתה. אתה שהתנגדת ללכת השליחות בגלל הכרת הטוב למצרים. ואני שהתייחסתי לטענה ברצינות ולקחתי אותך, ואתה יכול להעיד על התהליך מתחילתו ועד סופו, אתה תחתום שמצרים ברדיפתם אחרי בני ישראל איבדו צלם אנוש, ולכן הם יורדים מעל במת ההיסטוריה, ויומר אדוני אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו, וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נשים לקראתו. מי שמוריד את המסך על המצרים, זה משה בעצמו. הוא חתום על זה. דווקא הוא. רק הוא יכול להעיד לאיזה שפל הידרדרה מצרים, באופן שהביאה על עצמה את העונש הזה. חז"ל אומרים שפרעה אמר שהוא השליך ילדים ליאור, הוא אמר, הוא לא יכול לנקום בי האלוהים שלהם, כי הוא הבטיח שהוא לא יביא מבול. אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע, הבטחתי שאני לא אביא מבול, אבל לא הבטחתי שאני לא אביא אותך אל המבול. אתה לא צריך להביא מבול, אני יכול להביא אותך לתוכו. ואז פרעה במו, כאילו, האמירה היא מאוד משמעותית. מי שמחלה את מצרים, זה מצרים בעצמה. קריאת ים סוף, או התביעה בים סוף, היא רק שיקוף לכך שמצרים טובעת בתוך השיטה של עצמה. אבל מה לא עשתה ההנהגה האלוקית כדי להפוך את מצרים לשותפה ביציאת מצרים, ולא לאחת שזה נעשה על הראש שלה? נכון שאנחנו הרווחנו, כי עכשיו זה לסדר נהיה הרבה יותר צבעוני, ושאפשר לעשות הרבה הצגות את הילדים, ואפשר לשפוך את היין ואת המים, ולהגיד בבהילו, ולהגיד דם ואש ותדמות עשן, ויותר פירוטכניקה בליל הסדר, וכולי. אבל מצד ההנהגה האלוקית, זה ברור שהקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו עשה כל מאמץ כדי שגם עוד מיוסף הצדיק, כדי שלא רק ישראל יצאו ממצרים, אלא גם מצרים תצא ממצרים. חזקו ונצאו רבותיי, אני מברך אתכם בחג פסח כשר ושמח, מלא ברכה ונחת מכל יוצאי חלציכם המסובים על שולחנכם.
כשר ושמח. שלום.